ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום. בפרשת השבוע, פרשת האזינו, פרשה שנקרא בשבת הקרובה, יש לבעל המשך חוכמה קטע שלעניות דעתי הוא קטע מאוד מאוד חשוב, מהותי בתפיסתו של בעל המשך חוכמה, ביחס להנהגה הטבעית, לחיי האדם בכלל, ולמתח שבין מה שנקרא הנהגה רוחנית או התנהלות רוחנית לבין חיי העולם הזה כפי שהם, כפי שצריך לחיות אותם. הדברים שאומר המשך חוכמה מוסבים על הפסוק המפורסם בתחילת פרשת האזינו, כי שם אדוני אקרא הבו גודל אלוהינו. וכמובן, המשך חוכמה משווה בין שם השם, י' ק' ו' ק', כי שם השם אקרא, ובין גודל אלוקינו, שם אלוקים. סביב זה מפתח המשך חוכמה תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה, ואני מבקש להביא אותה לפניכם. הדברים האלה נאמרים כמובן על ידי משה רבינו, הפסוק הזה נאמר על ידי משה רבינו ערב הכניסה לארץ, וערב דווקא ערב הכניסה לארץ, מתחדד ההבדל בין הנהגת המדבר הניסית, לבין ההנהגה הצפויה בארץ ישראל, שהיא תהיה הנהגה טבעית. במדבר היו חיים, חיו חיים, רוחנים מלאים, אכלו את המן, דבקו במושכלות האלוקיות. הם היו חופשיים מדאגות הקיום, מעול הפרנסה. כפי שמתארת התורה, בתחילת ספר דברים, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצא כזה 40 שנה. כך חיו במדבר. וכאן נשאלת השאלה, שהמשך חוכמה שואל אותה במלוא עוצמתה. האם ייתכן שכאשר יבואו ישראל לארץ המובטחת, ארץ אשר נשא השם את ידו לתת אותה להם מורשה עוד טרם יצאו ממצרים, הארץ שמשה רבנו הפיל תחינתו לזכות לבוא אליה ולא זכה, האם ייתכן שכשבני ישראל יזכו להיכנס לארץ, האם נגזרה עליהם חלילה ירידה ממעלתם הרוחנית? האם ההתנחלות של עולי מצרים בארץ ישראל, התנחלות שבה יטעו עצים ויבנו בתים, שיעבדו את האדמה, האם ההתנחלות הזאת, ההתיישבות הזאת בארץ, תהיה כרוכה בבחיר תשלום במתח הדתי האינטנסיבי של החיים הרוחניים שהיו בהם במדבר? האם ייתכן שדווקא בארץ אשר תורה מעידה עליה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, ארץ אשר דורש אותה השם תמיד, האם בארץ הזאת דווקא יתרופף הקשר האדוק הזה שבין העם ואלוקיו? כי הרי הולכים לוותר על החיים הרוחניים של המדבר. והחיים הרוחניים של המדבר באמת מלאים מתח רוחני. נקרא כמה דברים שכותב המשך חוכמה, בדברים הללו הוא מתאר את המתח הרוחני, את המעלה הרוחנית שהיה להם במדבר. הוא אומר, ככה, שנייה אחת, 40 שנה בזמן, 40 שנה כמעט בטלה הבחירה ונהרסו מפעלי החומר. החומר כבר הפסיק להפריע. כמעט בטלה הבחירה. וכי הכניסה לארץ תוותר על המעלות הגדולות הללו? הייתה הנהגה מסית במדבר. אומר המשך חוכמה, בעקבות השאלה הזאת שניסיתי לתאר אותה בהרחבה, כפי שהוא אומר, שבימי משה נפרצו גבולות הטבע, נהרסו מבצרי ההנהגה התמידית, רק לא פעלו מאומה, והאמן ירד, וכל אחד רואה עמוד הענן וכבוד השם, והשם הולך לפניהם. איזה דברים נפלאים היה במדבר? על כל זה הולכים לוותר? בכניסה לארץ? וכאן בא המשך חוכמה בהצהרה עקרונית, חד משמעית, ברורה, ואומר את הדברים הבאים. פירוש על דרך מושכל, אני מצטט, כי העיקר התכליתי, אשר התנהג האומה באופן טבעי, מושגח פרטי, זה העיקר, שהאומה תתנהג באופן טבעי. כמובן שתהיה על זה השגחה. וזה, מה זה נקרא שאומה תתנהג באופן טבעי? כי יקצרו וייאספו דגנם, וראשית כל אשר לא יובה בית השם ולמשרתיו הקדושים, ושלוש פעמים בשנה יעזבו כל אשר להם תחת כנפי הביטחון האלוקי ויבואו להיראות פני השם. זה נקרא חיים תכליתיים. וכאשר יישירו לכת, תוסיף הארץ לתת פריה. שמירת מצוות השם, הליכה בדרך הישר, תקבל ביטוי בשכר תנובת הארץ. וגם מבחינה לאומית, אומר המשך חוכמה, ואני מצטט, ותהיה חיטת השם על הגויים סביב. ובכל מפעל ומצעד יזכיר ויברך שם הבורא יתברך. וחיים כזה, כלשונו, בלשוננו כאלה, הוא חיים רוחניים, בלשוננו הם חיים רוחניים, ויקר מכל חיי העולם הבא לכל מתבונן. דברים ברורים. זה נקרא חיים רוחניים. חיים רוחניים זה לא חיים שחיים במדבר, שאוכלים את המן, שלא עובדים לפרנסה, שמעיינים אך ורק במושכלות. אלה הם חיים שתכף נראה מה הייתה הסיבה, אבל לא זאת התכלית, וגם לא זאת התכלית הרוחנית. התכלית הרוחנית, או כפי שאומר המשך חוכמה, לזה ייקרא חיים רוחניים, כזהו חיים רוחניים, ויקרו מכל חיי העולם הבא לכל בונן, זה חיי הטבע, החיים. חיי הטבע במובן הזה, החיים הטבעיים, שבהם יש עבודה ופרנסה ועמל עם ביטחון בשם, עם הליכה לבית המקדש, עם שמירת המצוות, עם הפרשת תרומות ומעשרות, אבל יחד עם קצירת פרי עמלם של ישראל. העמל הפיזי. יש משנה מפורסמת במסכת אבות בשמו של רבי יעקב, אבות פרק ד', אומרת המשנה, כך, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. יש כאן במשנה רישא וסיפא. די ברור לי שהמשך חוכמה חולק על הסיפה של המשנה. הסיפה של המשנה אומרת שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אומר המשך חוכמה, זה לא חיים רוחניים לכל מתבונן. אולם נראה לי שגם על הרישה של המשנה, שאומרת, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. משמעותה הפשוטה של הרישה, שמה יפה יותר מכל חיי עולם הבא, זה אותה תשובה ומעשים טובים, אבל לפי המשך חוכמה, לא רק תשובה ומעשים טובים יפים בחיי עולם הבא. גם ההתנהגות הטבעית, החברתית, הלאומית, עבודה יצרנית, חקלאית, תוך כדי כמובן הזכרת שם שמיים על ברכת הארץ בעת שעושים רצונו של מקום. זה כשלעצמו הוא הביטוי השלם, החשוב יותר, השלם יותר, לחיים רוחניים יקרים, שהם יקרים מכל חיי העולם הבא. אם כן נשאלת השאלה, אחרי האמירה הדרמטית הזאת של המשך חוכמה, אם כן, לשם מה היה צורך בניסי מדבר? מדוע, כפי שציטטנו מתוך לשונו של המשך חוכמה, מדוע נפרצו גבולות הטבע ונהרסו מבצרי ההנהגה התמידית במדבר? הם לא עשו דבר, המן ירד, וכל אחד רואה עמוד הענן וכבוד השם, והשם הולך לפניהם? מדוע? למה נצריכו לכל זה, אם זאת איננה התכלית האמיתית? כאן בא המשך חוכמה ואומר, הוא מסביר את הדבר הבא. יסוד התורה, הם האמונה בהשם וההכרה בו. אנוכי ולא יהיה לך. זה יסוד התורה. זה הבסיס לתורה. אומר המשך חוכמה דבר מעניין מאוד, שהבסיס לאמונת ישראל ולעם ישראל הוא 40 השנים הללו שהלכו במדבר. אני רוצה להסביר כאן. המשך חוכמה זה לא בפעם הראשונה, והרבה פעמים הוא אומר, שלא נחשוב ש-40 שנה של הלכה במדבר זה רק עונש. בתורה זה מתואר כעונש. אבל העונש הזה לא היה עונש של טרטור. זה היה עונש שדרכו עבר עם ישראל אינטנסיביות שהכשירה אותם לכל אורך הדורות. מה עשו ב-40 שנה הללו? אני מצטט מתוך דברי המשך חוכמה. בזמן הזה יכלו לפרש את התורה היטב, ולזכך נפשותם עד היותם יותר במעלה, כאישים הנבדלים, זאת אומרת, אישים נבדלים, כפי הפילוסופיה הרמב"מית, אריסטוטלית, זה גרמי השמיים, אלה שמשכילים מעצמם. הם השרישו האמונה והנפש האלוקית בזרעם אחריהם, וגם זה המופת על האמת לקלי הדעת. גם היה צריך לקלי הדעת ניסים כדי להוכיח את האמונה. כפי שיטת הרמב״ם שהניסים הם רק לקלי הדעת. לכן הם הוצרכו למשה רבינו. באבות, אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אבות האומה, לא נראה הקדוש ברוך הוא בהנהגה ניסית, אומר המשך חוכמה. רק אברהם, בואו נראה מה היה אצל האבות. הייתה הנהגה ניסית בימי האבות? בימי משה במדבר כן. הכל הלך בניסים. כל המדבר זה נס אחד. כל יציאת מצרים והמדבר, עד הכניסה לארץ. זה ניסים וניסים וניסי ניסים. והנהגה על טבעית. אבל בימי האבות, בואו נראה, אומר המשך חוכמה. אברהם נתן 400 שקל תבינו תקילים לקנות כברת ארץ, לקבור את מת... לקבור את שרה. ולכן, שם השם שמציין את ההנהגה האלוקית, האל-טבעית, על זה אומרת התורה, ושמי השם לא נודעתי להם לאבות. זאת אומרת, בימי אבות, בתקופת אבות, לא נודעתי להם בהנהגה הניסית. לעומת זאת, משה, הוא ביטול מוסדות הטבע. זאת הנהגת משה, הנהגה ניסית מוחלטת, הנהגת המטה. יש כאן שתי הנהגות. אם כן, עכשיו כשנכנסים לארץ, הולכים לעבור מהנהגה להנהגה. הולכים לעבור מהנהגה הניסית, הפלאית, הרוחנית, הזכה והצלולה, להנהגה טבעית של יישוב הארץ, של נטיעה, בנייה ומלחמות. זאת הנהגה מסוג אחר לגמרי. ואומר המשך חוכמה, שמשה רבנו מכין אותם למעבר הזה, מכין אותם מבחינה רוחנית, לסוויץ' הזה. מכין אותם למעבר לסוג אחר של חיים דתיים. לסוג אחר של חיים בכלל וחיים דתיים בפרט. והוא אומר להם כך, אני מצטט, דאו, כך שם בפיו של משה רבינו בעל המשך חוכמה, דאו, כי בכם, עכשיו, בכניסתכם לארץ, תהיה הנהגה טבעית. להנהגה טבעית קוראים, הנהגה טבעית מכונה בשם אלוקים. לא שם י' ק' ו' ק', שם אלוקים, אלוקים זה טבע, זה גימטריה טבע. זה אני אומר. וכבר אמרו קודמה. זה לא המשך חוכמה אומר. ואז אומר להם משה, כי שם השם אקרא, אני קורא בשם השם, אני מנהיג אתכם, הנהגתי אתכם 40 שנה בהנהגה ניסית. כי שם השם אקרא, אבל אתם הוו גודל לאלוקינו. אתם תגדילו את ההנהגה בהנהגה טבעית ששם אלוקים. שבזמן הוא אומר משך חוכמה ומסיים את דבריו ואומר שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. הוא הנהגה טבעית, זאת הפמליה של מעלה. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. רצונו של מקום הכוונה בפרנסתם, בעבודתם, באסיפת דגנם ותירושם ויצרם. ולכן אומר להם משה רבינו, הוא מבין את החששות, הוא מבין שאולי לא יפרשו נכון את הצורך של חיים מעשיים בארץ ישראל, של חיים טבעיים, של בנייה, של נטייה, של עבודה חקלאית, של פרנסה. ואז אומר להם, דעו לכם, זה יותר חשוב. במדבר לא הייתה ברירה. היה צריך כמו אינקובטור כזה, כמו 40 שנה כזה, 40 שנה של אינקובטור רוחני, אינטנסיבי, רק רוח, רק תורה, זיכוך הנפש ורוח. אבל זה כדי שלעתיד יוכלו לחיות חיים נורמליים. החיים הנורמליים אינם באינקובטור. זאת התפיסה של חיי ההנהגה הטבעית של המשך חוכמה. התפיסה הזאת, אומר אותה המשך חוכמה, גם קודם בפרשת ניצבים, בפרק כ"ט, אבל אנחנו, סליחה, לא בפרשת כתבו. גם שם אומר המשך חוכמה שהנהגה טבעית זה תכלית הבריאה. אבל כאן הדברים האלה מאוד ברורים, אני רציתי להביא אותם משום שהם מאוד חדים, מאוד ברורים, ועושים היררכיה מאוד ברורה בין העיקר שאצל המשך חוכמה זאת ההנהגה הטבעית דווקא, שהיא יקרה יותר מכל חיי העולם הבא לכל מתבונן. מכאן אני רוצה לעבור ברשותכם באווירת ימי התשובה שאנו נמצאים בתוכם, לעוד עיקרון בענייני תשובה שמפתח המשך חוכמה. המשך חוכמה מצטט כמה פעמים בספרו את דברי הגאון מווילנה, את פירושו לשני המונחים הצמודים דין וחשבון. דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. מה זה דין ומה זה חשבון? אומר המשך חוכמה, על פי הגרא, והוא מביא את זה בספרו כמה וכמה פעמים. זה ציטוט ש מאוד מקובל על המשך חוכמה, כנראה גם מאוד חביב עליו. דין זה על העבירה שאדם עשה. עבירה שאדם עשה, יש דין עליה. אי אפשר להעביר אותה ככה. יש עליה דין. חשבון זה משהו אחר. חשבון זה על המצוות שהיה יכול לעשות בעת שעשה את העבירה. זאת אומרת, עושים גם חשבון על האדם, לא רק על העבירה שהוא עשה, אלא על ההחמצה הגדולה שלו. שבמקום לעשות מצוות מעשים טובים, הוא בעצם היה בעבירות ובדרך שלילית, חס ושלום. זה החשבון. וגם על זה עתידים לתת את החשבון. חשבון זה משהו שהוא דבר כנגד דבר. כנגד הזמן המבוזבז, כנגד העבירות הללו, יש עוד משהו אחר שצריך לקחת בחשבון, שאולי היית יכול לעשות. הדברים, העיקרון הזה של החשבון, שיש תביעה מהאדם, בעצם אדם נשפט גם על החשבון, על מה שעל ההחמצות שלו, מבהילה, התביעה הזאת מבהילה את המשך חוכמה. במקום אחר אומר, זה מוסר נורא. ואני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך דברי המשך חוכמה על על העמידה הזאת בפני הדין והחשבון, ובמיוחד בפני החשבון, ובמיוחד לפני יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה. ואני מצטט: ולפי זה תסמר שערת אנוש, תסמר שערת אנוש ביום הכיפורים. וקיימה לן, דאם התשובה מחפר גם על חמורות, אבל בלא תשובה, גם על קלות אינו מחפר. כפי שאומרת הברייתא במקריטות, זה אני אומר, מצטט, גם פוסק את זה הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, שאין יום הכיפורים מחפר אלא על השבים. כך ברייתא בקריטות, דף זין. אלא על השבים. אז מצד אחד יום כיפור הוא דבר עצום, משום שהוא מחפר גם על עבורות חמורות. אבל מצד שני, אם חס ושלום אין תשובה, אז כאן המשך הוכמה, לא רק שהוא לא מחפר, יש על זה נפתח חשבון. כמה גדול החשבון, שביום שנענה בו גם היחיד, יום הכיפורים, ושאין השטן שולט עליו, כפי שהגמרא אומרת ביומה, שאין רשות לשטן להסתין. יום שנקה לעשות תשובה, שטן מושבת ביום הזה. ובדבר קל, אני מצטט, יוכל לזכות לחיים נצחיים ולהיות אהוב למקום. זה מעלתו של יום הכיפורים, של התשובה ביום הכיפורים. ואם חלילה, אומר המשך חוכמה, לא עשה תשובה, יוכל להיות העונש של החשבון, זאת אומרת, על משהו נמנע מלעשות את התשובה, לפחות, אולי אפילו יותר ממה שהוא יענה של כל חטאיו. זה, אומר המשך חוכמה, זה מוסר נורא. זה מוסר נורא, אני מצטט. כך אומר פרשת ניצבים, למד י' א', זה מוסר נורא. אפשר, יש חשבון על אי התשובה. ואז אומר המשך מה, אומר את זה כאן בדרך המוסר. פה, הפעם, אנחנו נרשה לעצמנו לצטט את המשך חוכמה באווירה של מוסר. באווירה של מוסר. למרות שאמרנו שהמשך חוכמה לא היה מאוהדי תנועת המוסר, אבל מוסר כמוסר, זה דבר שמאוד העסיק אותו ונותן לכאן בעניין הזה ביטוי. ואומר ככה: אדם מברך ברכת שחיינו בליל כל נדרי. ביום הכיפורים, בכניסת בליל התקדש החג, בליל כל נדרי, מתקדש היום הקדוש. אדם מברך שהחיינו, על מה הוא מברך? אומר המשך חוכמה, על מה שהחיינו? מה השמחה? שהחיינו זה ברכה של שמחה. מה השמחה לשחיינו ביום הכיפורים? אומר המשך חוכמה שזה באמת שמחה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא נתן יום סליחה לכל פשעי בני אדם, להסיר מעליהם השטן, המקטרג. זה באמת שמחה גדולה, יום בשנה, יום אחד בשנה. יום סליחה וחפרה. ויעוט לברכו ולהודות לשמוע על גודל רחמיו מצידו התברך. זאת הברכה שהחיינו. כל זה, אם עושים תשובה, אולם אם לא שב מדרכו הרעה, אומר המשך חוכמה כאן באמת דברים מבהילים, מוטב לו שלא היה יום הקדוש הזה, ומוטב לו שנהפכה שלייתו על פניו, בערב היום הקדוש הזה. כי אז, חס ושלום, היום הזה עוד יכפיל את העונש. הוא יכפיל את העונש במונח החשבון, בהיעדר התשובה. על זה אומר המשך חוכמה, על זה, על החשש מפני ההחמצה הנוראה של התשובה, שכתוצאה ממנה עלולה חס ושלום להיפתח רשימה חדשה של חשבון, לא רק של דין על העבירות שאדם עשה, אלא מה שהיה יכול לתקן ולא תיקן, על המצוות שהיה יכול לקיים ולא קיים, על המעשים טובים שהיה יכול לעשות ולא עשה. אומר המשך חוכמה את המשפט הזה, הבא, אני מצטט, על זה ידבו כל הדבים. על זה ידבו כל הדבים. הוא מסיים את הקטע ואומר, השיבנו השם ונשובה אליך באמת ובתמים. ואנחנו נוסיף ונאמר, שמי לא עושה תשובה ביום הכיפורים? אנחנו נברך ברכת שחיינו בחרדת קודש, אבל גילו ברעדה, מתוך שמחה שניתן לנו יום של מחילה וחפרה, ומתוך זהירות, לבל חלילה נחמיץ את השעה, לבל חלילה ייווצר מצב שיפתח חלילה נגדנו חשבון. ואנו בטוחים שנזכה ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה, בעשרת ימי התשובה, ביום הכיפורים הבא עלינו טובה, לגמר חתימה טובה, ולשנה טובה ומבורכת. ואם נותרו לי 3 דקות, אני רוצה להגיד לכם פנינה קטנה של המשך חוכמה. אנחנו מזכירים בפיוט בנתני תוקף, וכל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון על פי המשנה, למסכת ראש השנה. גמרא אומרת, מה זה בני מרון? כבני אמרנה. אומר המשר, אני רוצה להגיד לכם מה שנקרא וורט קצר. אמרנו מוסר, אמרנו, פתחנו את השיעור, פתחנו בתפיסת המשר חומה על החיים הטבעיים. אני מסיים בוורט. גמרא אומרת, כבני מרון, כבני אמרנה. מה זה כבני אמרנה? כבשים. צון. אומר המשר חומה, יש דין... מה הם עוברים כבני אמרנה צאן? אחד אחד, כבקרת רועה עדרו, מעביר שבטו, מעביר צאנו תחת שבטו למעשר בהמה. כמו שמעבירים למעשר בהמה. אחד אחד. יש דין במעשר בהמה, אומר המשך חוכמה, שהמשנה כבר קובעת אותו בתחילת הפרק התשיעי, מסכת בחורות, שסוגים שונים של בהמות מצטרפים למעשר, כמו למשל כבשים ועיזים, תמימים ובעלי מומים, מצטרפים למעשר. בהמה. אפשר לקבוע את המעשר, את העשירי, בתוך קבוצה של כבשים ועיזים שעברו ביחד, ולא 10 כבשים דווקא או 10 עיזים. וכן תמימים ובעלי מומים. אפשר לערבב את סוגי הבהמה. אבל אומרת המשנה שיש דבר אחד שלא מתערבב במעשר, לא מתערבב במעשר בהמה. מן החדש ומן הישן. חדש וישן, דהיינו, במה שנולדה בשנה שעברה, ראש חודש אלול זה ראש שנה למעשר בהמה, כפי שאומרת המשנה. במה שנולדה בשנה שעברה, שנקראת ישן, לא יכולה לעבור במעשר בהמה, להצטרף לקביעת מניין המעשר יחד עם במה שנולדה השנה. ועל דרך הדרוש אומר המשך חוכמה, זאת הכוונה, כבני מרון, כבני אמרנה, כשם שהצון לא יכול לעבור תחת השבט למניין מעשר בהמה, של חדש וישן ביחד, כך אומר המשך חוכמה, אנחנו כבני אדם, בין הדורות השונים, הדורות נכנסים למשפט, כל דור בפני עצמו, כי ההבדל בין חדש וישן, גדול מן ההבדל בין מין לשאינו מינו. כאשר רואים אנו בעוונותינו הרבים בחוש, אנחנו רואים, את, אומר המשך חוכמה, את ירידת הדורות, אנחנו רואים את ההבדלים בין הדורות, ועל זה אומרת המשנה לפי חז"ל, שמפרשים כבני אמרנה, אנחנו נשפט לפי הדור שלנו, לא לפי הדורות הקודמים. יש כאן לימוד זכות. כפי שאומר המשך חוכמה, ההבדל בין הדורות לא מאפשר לשפוט אותנו יחד עם הדור הקודם, ולא במשקפיים של הדור הקודם. כפי שאומר המשך חוכמה על הפסוק בירמיהו, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכה וכפרי מעל עליו, אי אפשר לשפוט אדם בנפרד אם אין סקירה על כל בני אדם, על כל דרכי בני אדם. כי הרבה נתפעל האדם מהליכות זולתו והרגשת הטבל בצדק ומשפט. עד כי ברבות הימים גם האדם איננו מרגיש על אשר עשו מסילות בלבבו לאט לאט אורחות טבל ודברת בני אדם. כשתבוא במשפט, הדיון, המשפט, הדין על האדם הפרטי יהיה בהקשר לסביבה שלו, ואני מוסיף כאן כבני אמרנה, בהקשר לדורו, ולא בהקשר לדורות קודמים. זה לכולה וזה לחומרה. אנחנו נתבונן על עצמנו, משום שהמשפט שבו נשפט לפני הקדוש ברוך הוא, לפי הדור שלנו, לא לפי הדורות העתידים, ולא לפי הדורות שקדמו, אלא לפי הדור שלנו, אנחנו נעבור לפניו כבני מרון, ובעזרת השם נחתם לחיים טובים ומאושרים ובריאים, שנה טובה וגמר חתימה לכם. גמר חתימה טובה לכם ולכל בני ביתכם.